טוב, אנחנו בעמוד קס"ו בפסקה קנ"ח. דיברנו בפעם שעברה על זה שיש שני סוגים של השפעות שהקדוש ברוך הוא השפיע בעולם. הסוג האחד זה מה שנקרא מערכת ההשפעה, וזה מה שלמדנו על הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, כל הדרכים שבהם הקדוש ברוך הוא משפיע שפע לעולם, דין, רחמים, דין, חסד, רחמים וכו'. ויש עוד מערכת של הנהגה, עוד מערכת של השפעה, שהיא זאת שיוצרת את המערכת של המקבלים, את המערכת של הנבראים. כן, אנחנו מדברים, ודאי וודאי שגם זאת השפעה, ברור, אחרת לא היה פה כלום. אבל המערכת הזאת, מה שהיא יוצרת, זה את הכלים כדי לקבל את השפע. זה המערכת שאיתה הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, יצר את בעלי החיים, יצר בקיצור כל כלי הקיבול שיש פה בעולם, כדי לקבל את ההשפעה של הקדוש ברוך הוא, זה עוד מערכת של השפעה. בסדר? אלה שתי המערכות. ואמרנו ש... בלשון הקדמונים זה נקרא המערכת הראשונה, מערכת ההשפעה, זה מה שנקרא 9 הספירות העליונות. בסדר, מדברים על כתר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, דין רחמי וכולי. והמערכת, טוב, והמערכת של הקבלה היא מה שנקרא המלכות, או מה שנקרא הנקבה, נוקבה. כן, הנקבה היא תמיד זאת שמקבלת. הזכר הוא זה שמשפיע, הנקבה היא מקבלת ומוציאה את זה אל הפועל. ככה גם המערכת הזאת. אז הרמח"ל הסביר לנו שהעיקר של הנבראים בעמוד קס"ה, הנה עיקר הנבראים הוא האדם, ועיקר האדם כנסת ישראל. הלב של כל המערכת הזאת שנקראת הבריאה זה האדם. והעיקר של האדם זה כנסת ישראל. אז צריך לדעת את זה, שאין שום אמונה או תורה שמגדילה את הכוח של האדם כמו ש... את המקום של האדם כמו שתורת ישראל עושה. אין. לשים את האדם במרכז של הכל, זה בדרך כלל ביחס לכל האמונות האחרות, אז הטענה הייתה, מה, אתם משפילים את האדם ואתם מסתכלים עליו בתור, הוא צריך כל הזמן להשתחוות, והוא צריך לבטל את עצמו והכל. והפוך, מה זאת אומרת? האדם הוא, זה מישהו, כן? אז לכן צריך לרומם אותו ולבעוט באמונה, לבעוט בדת. אבל פה אנחנו רואים זה לא ככה, זה בכלל לא נכון. הפוך, באמת האדם הוא המרכז של כל הנבראים כולם. רק בגלל שהוא המרכז של כל הנבראים כולם, לכן יש לו את כל האחריות. לכן הוא צריך לדעת מה הוא צריך לעשות פה בעולם, כי הכל מונח על הכתפיים שלך. זה על כל פנים העיקר של מה שנקרא נוקבה, מה שנקרא מלכות, ועל זה אנחנו נדבר עכשיו. אז אני חוזר לעמוד קס"ו למטה. והנה, עשה הקדוש ברוך הוא מציאות האדם גדול לפי האמת. יש לכם? למטה. והנה עשה הקדוש ברוך הוא מציאות האדם גדול לפי האמת. אך לא קבע טובו בו שיהיה תמיד ביקרו, זאת אומרת במעלתו, אלא עשאו כלבנה זו, כמו הירח, שהיא אפלה, הוא צריכה לקבל אורה מן השמש, ואז היא מאירה. כך האדם אינו בכוחו מצד עצמו, אלא ישוכלל בכוחו מצד התדבקו בו, יתברך, שיעיר אליו באור פניו, ואז יהיה מושלם. אז כמו שהלבנה היא מקבלת את האור שלה מהשמש, וככה היא מאירה, אז אותו דבר גם האדם, ממש אותו הדבר. כמו הלבנה, הכוחות שלנו זה מתוך, ככל שאנחנו יותר נדבקים בקדוש ברוך הוא, ככל שאנחנו יותר מבטלים את המציאות שלנו לקדוש ברוך הוא, לגלות את כבודו, ככה אנחנו מאירים יותר. זה מה שנותן לנו יותר כוח. אנחנו אומרים את זה בקידוש לבנה, ממש. נכון? אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא עתיד לחדש, נו, והיא אור הלבנה כאור החמה וכאור שיבת ימי בראשית, נכון? כמו שהייתה קודם יותה, ואנחנו מדברים על זה, על בני ישראל שהם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. נכון? מה זה? זה בדיוק הדבר. לכן כנסת ישראל נמשלה ללבנה, בדיוק בגלל העניין הזה. הלבנה היא המקבלת, השמש היא זאת שמאירה, עוד פעם זכר ונקבה, ואותו דבר, עם ישראל והקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל מקבלת את ההערה, וככה זה גדל. והנה, כל מגמתו יתברך בכל סדרי השפעתו, היא לעומת כנסת ישראל, לכיוון כנסת ישראל, שכל הכוונה אליה תמיד. כעניין שנאמר נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. הכל הכל מכוון אלינו. ועל כן מקבילים הם ודאי סדרי ההשפעה וסדרי מציאותם של ישראל. יש הקבלה, פרדל, בין סדרי ההשפעה לבין סדרי המציאות של עם ישראל. כנגד כל מצב ומצב שיש לנו בעם ישראל, אנחנו נמצא מצב כנגד זה בהשפעה. הכל מכוון אחד כנגד השני. ובכל סדר שנסדר בהשפעה, נקבע הידבקות לכנסת ישראל בו יתברך לפי הסדר ההוא, כפי האלוהים המזומנים לה. אז כמו שדיברנו על הגוף הפרטי שלנו, כן, שכנגד כל איבר ואיבר שיש אצלנו בגוף, אנחנו נוכל למצוא משהו בהשפעה למעלה, כן, מבשרי איך זה אלוקה, אז ככה גם באופן כללי, באדם הגדול שנקרא עם ישראל, כנגד כל איבר ואיבר בכנסת ישראל, אנחנו נוכל למצוא משהו בסדר ההשפעה. ואומנם, צריך שתדעי עיקר גדול בעניין העבודה המסורה לאדם. וזה, כי הנה כל הנבראים תלויים בבוראם, ואין להם עניין זולת מה שמושפע בהם ממנו. כל מה שיש להם זה מה שהקדוש ברוך הוא משפיע עליהם. על כן, אינם אדונים בפעולותיהם ומעשיהם. הם לא שולטים על המעשים שלהם, על הפעולות שלהם, אלא כל מעשיהם בהכרח מצד מה שהם מושפעים ממנו יתברך. רק האדם יש לו סגולה זאת פרטית, שיש בידו הבחירה, ויש לו כוח לפעול ברצונו בלא הכרח, והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה בברכות דף למד ג', הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ונמצא שגם האדם ודאי תלוי בבורא יתברך ככל שאר הנבראים, אלא שמצד העבודה ניתן לו מציאות עניין שבו לא יהיה תלוי בבורא יתברך כלל, אלא ברצון עצמו. והוא זה שאמרנו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יש, ראיתי איזשהו מישהו שככה הביא את ההתלבטות הזאת. בעצם זו התלבטות שכולם התלבטו בה. הרי העולם בנוי על זה שתמיד לכל דבר יש סיבה שקדמה לו. כל דבר יש לו סיבה שקדמה לו. אם אנחנו נלך לפי הכלל הזה, שכל דבר שקורה בעולם הייתה סיבה שקדמה לו, בעצם יוצא שאין לנו בחירה. אין לנו בחירה, בגלל שהרי לכל דבר שקורה פה, הייתה לו איזושהי סיבה. זה שעכשיו אני אומר לכם משהו, זה כי הייתה סיבה. זה שזה עלה לי במחשבה, כי הייתה איזושהי סיבה. אז אנחנו בעצם מתגלגלים עם מערכת של סיבות, שהיא פועלת, ואנחנו פשוט רק ממשיכים על גביה. אז איפה הבחירה שלנו? עכשיו, כל אחד מאיתנו יודע שיש לו בחירה, נכון? לפחות אנחנו חושבים שיש לנו בחירה. נכון? יש לנו בחירה. אז איפה הנקודה הזאת שבה פתאום זה נעצר ופתאום אין סיבה, סליחה, ואני מתחיל את הדבר. אני מתחיל. אני יכול עכשיו להגיד אני רוצה, אני יכול להגיד אני לא רוצה, ואני אבחר והדבר הזה יקרה. מבינים את הקונפליקט, נכון? בין שני הדברים האלה.
אבל כשיש סיבה לדבר, זה לא מכריח שיעשה אותו דבר.
מה?
יש סיבה שאני רוצה לישון עכשיו, אבל יש סיבה שאני רוצה ללמוד משהו, אבל יש לי את ה...
אתה יכול לבחור, נכון, אבל
אתה
יכול לבחור להתעלם מהסיבה ולעשות משהו אחר, למרות שיש סיבה שזה, נכון? אבל בכל הבריאה זה לא עובד ככה. בכל הבריאה, כל דבר יש לו את הסיבה שמובילה אליו. למרות שהאמת היא שזה לא, זה לא לגמרי, זה לא לגמרי נכון. זה לא לגמרי נכון, אבל נניח שזה נכון. בסדר. פשוט, לכל דבר יש את הסיבה שקודמת לו. והנה פה אנחנו רואים שיש, אצל בני האדם יש כזה מין דבר שאתה אומר, נכון, יש סיבה, אבל אני אחליט אם אני אתחשב בסיבה הזאת או לא אתחשב בסיבה הזאת. אני יכול גם לעשות הפוך. באותה מידה. אז הרמח"ל לא פותר את הבעיה איך זה קורה. הוא לא פותר את זה. אבל הרמח"ל אומר, תדע לך שזה קורה. זאת אומרת, יש דברים שבהם באמת אתה כפוף לכל הבריאה כולה, ובהם באמת אתה עובד בצורה כזאת שיש סיבה ואתה פועל מכוח הסיבה, ויש דברים שבהם הקדוש ברוך הוא ישאיר לך את השטח פתוח, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ואתה תקבע. וזה מה שחז"ל אומרים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זאת אומרת? הכל, 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 הכל בידי שמיים, הכל. בן אדם שצריך להספיק להגיע לאוטובוס, כן, והוא רץ לשם, אז האם הוא יגיע לשם או לא יגיע לשם, בסדר, אתה תעשה את ההשתדלות, אבל בסופו של דבר זה נכלל בהכל בידי שמיים. אבל ברגע שאנחנו מדברים על יראת שמיים, על דברים שקשורים לעבודת השם, פה זה דעים שלך. פה זה בעין השופט.
כן, אבל האקזמפל שהרב נתן, זה לא בחירה, זה מה שקורה, זה לא בחירה אם אני, well, I make a bus. זה לא בחירה שלי, בחירה זה
לרוץ.
Decision. זה מה שאני חושב.
נכון, אתה מחליט לרוץ אחרי האוטובוס, נכון?
כן, אבל זה לא, doesn't change reality of what, הבחירה שלי לא...
נכון.
זה לא בעיה, זה לא...
לא, זה בסדר.
כן.
זה בסדר, אבל שם המערכת עובדת בצורה כזאת, שיש לך סיבה ותוצאה. זאת אומרת, זה, בסופו של דבר, המערכת בנויה בצורה כזאת, ש, 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 שהקדוש ברוך הוא מגלגל את זה בצורה כזאת, שנהיה מאוחר ואתה צריך לרוץ, ואתה רץ, ואתה הולך, ואתה כן מספיק או לא מספיק את האוטובוס. לדוגמה. כן, אני לא יודע להגיד בפרטים, אבל אתה בעצם כמו כל הנבראים, כמו שלהבדים, או בקטע הזה לא כל כך להבדים, אבל כמו שחתול רואה כלב רודף אחריו, אז הוא בורח, אז אתה רואה את השעון רודף אחריך, ואתה בורח ורץ לאוטובוס. בסדר? קשה לנו קצת לקבל את זה, כי חתול מבחינתנו הוא רק אינסטינקטיבי, ואנחנו לא רק אינסטינקטיביים. אבל צריך לדעת את זה, שבאמת בכל מה שלא קשור ליראת שמיים, אנחנו עובדים בצורה כזאת, של סיבה תוצאה.
אני כל הזמן חשבתי שכשלוקחים את הכל בידי שמיים, שיש לנו בחירה, יש לנו הרבה, a lot of options, ואיפה שאתה הולך ביראת שמיים, אז זה... בגלל זה הכל, everything will be reorganized around your decision of your HMI.
זה יכול להיות.
It's still, you end up with a full בחירה, it's just that the main thing that you're choosing is your HMI, that will impact everything else.
אני מסכים. ככל שאתה תקשור יותר דברים ליראת שמיים, ככה אתה תהיה יותר בעל בחירה בהם. זאת אומרת, אם הנסיעה שלך באוטובוס קשורה ליראת שמיים, אז גם זה ייכנס לבחירה שלך. בסדר? זה בעצם הנקודה. זאת בעצם הנקודה. ככל שאתה מגדיל את החלק הזה של יראת שמיים, אז זה נהיה בידיים שלך. אבל כל השאר לא. וזה תלוי בך, זה תלוי בך. איזה חלק אתה מגדיל, איזה חלק אתה מקטין. אוקיי? טוב. אז עכשיו הוא אומר ככה. אז הוא אומר, רק האדם יש לו סגולה זאת פרטית שיש בידו הבחירה ויש לו כוח לפעול ברצונו בלא הכרח. והוא מה שאמרו זיכרונה בברכה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ונמצא שגם האדם ודאי תלוי בבורא יתברך ככל שאר הנבראים. אלא שמצד העבודה ניתן מציאות עניין כדי שיוכל לעבוד, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו מציאות כזאת, מציאות עניין, שבו לא יהיה תלוי בבורא יתברך כלל, אלא ברצון עצמו. אתה כאילו חופשי לעצמך. והוא זה שאמרנו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. והנה, הנשמות עצמן, תרם רידתן לגוף, אינן אלא ככל שאר הנבראים, תלויים בבורא יתברך, לפי שאין להם שם עבודה בבחירה. רק אחר רידתן לגוף, אז ניתן להם הבחירה. ואז בדבר זה הן תלויות בעצמן ולא בבורא יתברך שמו. כביכול, הנשמה שלנו פה עומדת בפני עצמה, מבחינה מסוימת. אך בכל דבר אחר, ודאי שגם האדם תלוי בו לגמרי, כמו שאמרו, הכל בידי שמיים. זה מה שאמרו, שאדם עושה את כל ההשתדלות שלו בשביל הפרנסה, אבל ברגע זה מגיע לעניינים של יראת שמיים, אז פה הוא כבר, בסדר, יהיה בסדר. כן? כשזה בדיוק הפוך. הרי הכל בידי שמיים, הפרנסה שלך היא בידי שמיים, ההשתדלות שאתה תעשה, כמה שאתה עושה יותר זה לא ישנה. אתה צריך לצאת ידי חובת השתדלות, זה נכון. אבל גם אם אתה תשקיע את כל היום והלילה שלך וכל הזמנים שלך בשביל הפרנסה, לא זה מה שישנה פה. אבל החלק שכן בידיים שלך, זה החלק של יראת שמיים, זה החלק שאותו אתה משאיר בידי שמיים. העולם הפוך. כן. ותראי כמה כבוד גדול חלק הבורא ברוך הוא אל הצדיקים, שחשבה משותפים אליו. וכמו אמרו אבותינו ז"ל, עמי אתה. ככה הקדוש ברוך אומר לכלל ישראל, עמי אתה, כן, יחד איתי. כי באמת חלק הניחו להם בתיקונו של עולם ובשכלול הבריאה או כמו שבארנו לאל. עד שנמצא התיקון הבריאה כביכול מחולק בין הקדוש ברוך הוא והצדיקים שאינו נשלם אלא בשניהם. יש פה שיתוף בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. עד כדי כך הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת כביכול לעמוד בפני עצמנו שאנחנו נהיים פרטנרים שלו, מבחינת התיקון של העולם. איך זה עובד נראה בהמשך. אבל בעצם יש כאן כאילו שוויון בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ביחס לעבודה הזאת, ביחס ליראת שמיים, שאנחנו מתקנים את העולם כמו. והנה כביכול כנסת ישראל ליבה גס והקדוש ברוך הוא כאישה לבעלה. וזה מצד היות לה חלק בתיקון העולם עצמו, כמו שבארנו, אשר על כן יש לה פתחון פה לפניו ויכולה להרים ראש. אשר לא כמן דאחיל דלאו דילי דבי להסתכלו לבעפי, אלא נהנים מזיו השכינה מתוך שמחה והרמת ראש, מה שאין כן הנשמות טרם בוען בגוף בעולם הזה, כי לא יהיו אלא כעבד דשקיל ואזיל אחרי אדוניו, שהוא לוקח והולך מאחורי אדוניו, והנה הם חלק אלוקה ממעל ודאי ודבוקות בו יתברך, אך בבושת מקבל הצדקה כמו שבארנו. אז זה הירושלמי בעולה. הירושלמי אומר, מדובר שם על עץ, עץ זקן, שכבר עברו לו 3 שנים, זקנה מה שנקרא, ו... עץ צעיר, לקחו את העץ הזקן ועשו לו הברכה, שתלו אותו בקרקע והוציאו אחד חדש, ועכשיו השאלה היא, הילדה הזאת, האם היא יונקת עדיין מהזקנה או שהיא לא יונקת מהזקנה? אומר הירושלמי, סימן מאוד מעניין, אתה רוצה לדעת אם היא יונקת או לא יונקת, תסתכל על העלים של הילדה. אם אתה רואה את העלים בכיוון ההפוך מהזקנה, סימן שהיא יונקת ממנה. ואם אתה תראה שהם פונים לכיוון של הזקנה, סימן שהיא לא יונקת ממנה. למה? אומר הירושלמי, מן דאכיל דלאו דילי, מי שאוכל דבר שהוא לא שלו, בית להסתכל בעפי. אז הוא מתבייש להסתכל בפניו של זה שנותן לו. ככה גם הילדה הזאת, היא מתביישת להסתכל בפנים של הזקנה, ולכן העלים שלה מכוונים לכיוון ההפוך. עכשיו מה זה? נו, מתי איזה קורס בפסיכולוגיה לצמחים? מה זה הדבר הזה? אז שמעתי שאפשר לשיר לצמחים או דברים כאלה, אבל עד כדי כך, אז מה הפירוש? הפירוש הוא ככה. זה באמת, זה לא רק עניין פסיכולוגי. זה לא רק עניין פסיכולוגי. מה שהירושלמי מלמד אותנו, זה שיש כאן יסוד בטבע הבריאה. ברגע שאתה מקבל דבר שהוא לא שלך, אז אתה מתבייש לקבל אותו. נכון? דבר שלא מגיע לך. סתם אדם מהרחוב בא ואומר לך, אתה יודע, בוא אני אתן לך קצת כסף, אני אתן לך קצת אוכל. כולנו מתביישים. למה אנחנו מתביישים לקבל את זה? זה לא מגיע לי, לא עבדתי על זה זכות או משהו כזה. אני מרגיש כאילו אני כזה קטן, ואתה בדרגה כזאת, אני פה למטה, וזה גורם לי בושה. זה גורם לי בושה. עכשיו, האם זה רק עניין פסיכולוגי? זה משהו דפוק אצלנו במוח שאנחנו מרגישים זה לא טוב? התשובה היא לא. הבושה היא סימפטום. זה סימפטום למשהו אמיתי, כי אתה מקבל משהו שלא שייך לך. כשאתה מקבל משהו שלא שייך לך, אז אתה מרגיש, זה לא שלי. זה לא שלי. אז לא נעים לי להסתכל בפנים של זה שנתן לי אותו. כי אני מחזיק משהו שבעצם הוא שלו. כמו שגנב, לא מסתכל בפנים של זה שהוא גנב ממנו. נכון? הפוך, הוא גונב ובורח. אז ככה גם פה, אני מחזיק משהו שבעצם הוא לא שלי, הוא שלך. הביטוי לזה, זה הרגשה של בושה. ולכן אני מסובב את הפנים שלי ולא מסתכל עליך. באותו רגע שאני מחזיק משהו שהוא שלי, אז אני יכול להסתכל לך בפנים. כן, זה מגיע לי. אני מקבל את זה, עבדתי חודש, אני מקבל מזכורת, אז אני יכול להסתכל לך בפנים. מה זאת אומרת? ודאי, מגיע לי. מגיע לי שתיתן לי את המזכורת הזאת. אז היסוד הזה שקיים בבריאה, רואים אותו לא רק אצל בני האדם, אלא גם אצל הצמחים, אותו הדבר. הילדה הזאת, כשהיא מקבלת מהזקנה, זאת אומרת שבעצם כל החיות שלה, כל השפע שלה, לא משלה. לא משלה, זה מהשנייה. אז השפע הזה הוא לא באמת שלה. לכן העלים שלה מסובבים לצד השני. זה, אתם מבינים? כשהקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה בצמחים, זה כדי להראות לנו שזה לא רק עניין פסיכולוגי, זה משהו בטבע. זה משהו בטבע. ממילא אם אנחנו רואים את זה בצמחים, אנחנו גם יכולים לראות את זה ביחס בינינו לבין ריבונו של עולם. מה קורה אצל הנשמה לפני שהיא יורדת לעולם ואחרי שהיא יורדת לעולם? לפני שהיא יורדת לעולם, אז זה ילדה שתלויה בזקנה. אין לנשמה שום דבר משל עצמה, הכל רק מה שהקדוש ברוך הוא משפיע עליה. אז היא בבושה. אז היא בבושה, החיות שלה היא לא שלה. אבל ברגע שהאדם יורד לפה לעולם, ואז כאילו הקדוש ברוך הוא כביכול בעניינים של יראת שמיים מנתק אותו, חותך אותו ממנו ואומר לו הנה עכשיו זה בידיים שלך, אז עכשיו אם זה בידיים שלי אז עכשיו אני עובד על זה, אני עובד ואני מתקן, לא סתם שאני עובד ומתקן, אנחנו שנינו שותפים, שותפים שווים, אז עכשיו אני יכול להסתכל על הקדוש ברוך הוא בעיניים עכשיו באמת, עכשיו באמת זה משהו שהוא שלי, זה שכר שלי. וזו ההטבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב. דיברנו על זה בהתחלה, 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 בתחילת הספר. כן, שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב לנו, אבל כדי שהטובה תהיה שלמה, ושזה לא יהיה נעמה דקיסופה, לחם של בושה, לכן הקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום של עבודה, כדי שנעבוד על זה ונרוויח את זה בעצמי. בסדר? זאת הנקודה. עכשיו יש פה סידור. יש משהו שאף פעם לא הבנתי. אנחנו אומרים את זה בראשן הרבה אחרי חביתת הערבה. אני אגיד את זה בקיצור, אם זה לא מובן תגידו לי ואני עוצר, בסדר? אחרי שחובטים את הערבה אז אומרים תפילה: יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, הבוחר בנביאים טובים ובמנהגיהם הטובים, שתקבל ברחמי וברצון את תפילתנו והקפותינו, וזכור לנו זכות שבעת תמימיך, כן, זה שבעת המושפיזים, ותסיר מחיצת הברזל המפסקת בינינו וביניך, ותאזין שבתנו ותטיב לנו החתימה, תולה ארץ על בלימה, וחותמנו בספר חיים טובים, זה יום החיתום. והיום הזה תיתן בשכינת עוזך חמש גבורות ממותקות על ידי חביתת ערבה, מנהג נביאיך הקדושים. ותתעורר האהבה ביניהם, ותנשקע מנשיקות פיך, ממתק את כל הגבורות וכל הדינים, ותאיר לשכינת עוזך בשם י' כיוו, שהוטל אורות עליך, ומשם תשפיע שפע לעבדך, פלוני בן פלונית, המתפלל לפניך, שתאריך עמה, ותמחול לו חטאיו, עוונותיו ופשעיו, ותפשוט ימינך וידך לקבלו בתשובה שלמה, ואוצרך הטוב, ותפתח להשביע מים נפש שוקקה, כמו שכתוב, יפתח השם לך את אוצרתו ואת השמיים, לתת מטר ארצך ביתו, ולברך את כל מעשי ידיך, אמן. וזה התפילה שאנחנו מתפללים. כמעט הכל מובן, חוץ מהנושא של היום הזה תיתן בשכינת עוזרך חמש גבורות ממותקות על ידי חביתת ערבה, המנהגי הזה. אנחנו לוקחים, כמה ערבות אנחנו לוקחים? חמש ערבות. כמה פעמים אנחנו חובטים אותן? חמש, נכון? חמש. על מה אנחנו מדברים פה? מה זה החמש גבורות הממותקות האלה? מה זה קשור לעניין שלנו? הזמן שבו אנחנו חובטים את הערבה, זה כשאנחנו אומרים כל מבשר מבשר ואומר. ואני כל שנה משתדל להתפלל בישיבת הכותל, עניין ותיקין שם, אצל רבי יעקב כץ, הכהן הגדול, מה שנקרא. והוא תמיד עושה את החבטה אז. זאת אומרת, בזמן שהוא אומר כל מבשר ומבשר ואומר, אז הוא עושה את החבטה. לא אחרי, אלא ממש בזמן שהוא אומר את זה. והוא הסביר שהעניין הוא ככה, הערבה, בגלל שאין לה לא טעם ולא ריח, היא בעצם קשורה לכל, היא בעצם מבטאת את כל מערכת הרע שיש בעולם. המערכת שאין לה לא טעם ולא ריח. מערכת שבעצם, אתה לא מבין בכלל למה היא נמצאת פה. וכל העבודה של הימים הנוראים, דרך ההמלכה של ראש השנה, ודרך הוידוי ביום הכיפורים, ודרך סוכות, כל הזה, הכל מגיע ליום החיתום שזה הושן הרבה. ומה אנחנו עושים בהושן הרבה? אנחנו לוקחים את הערבה שהיא הרע וחובטים אותה. כשאתה לוקח את הרע וחובט אותו, בעצם אתה מביא את הרע אל התיקון שלו. המטרה של המציאות של הרע פה, זה כדי שנחוות אותו. אמרנו על זה הרבה פעמים, על זה שהזוהר הקדוש מביא את המשל הזה, משל האישה הזונה שהמלך שלח אותה כדי לפתות את הבן שלו, לראות אם הוא ראוי למלוכה. והיא מנסה, היא מחבקת אותו, מנשקת אותו, וכאילו מפתה אותו, אבל בעצם בתוככי ליבה, היא מתפללת שהוא לא יקשיב לה. כי רק אם הוא לא יקשיב לה והתגבר עליה, רק אז הוא באמת יהיה ראוי למלוכה. ככה גם הקדוש ברוך הוא שולח את היצרה כדי לפתות אותנו, אבל האמיתו של דבר, העבודה שלנו היא לא להקשיב ליצרה, לחוות אותו. ואז על ידי שאת הרע אנחנו חובדים ולא נותנים לו להתגבר עלינו, מתוך זה אנחנו מגלים את ייחודו של הקדוש ברוך הוא. זאת העבודה שלנו בעולם. זאת העבודה. עכשיו המעניין הוא שזה על ידי חמש ערבות. שאנחנו חובטים אותם חמש פעמים, ואנחנו מדברים על חמש גבורות ממותקות. מה זה החמש הזה? דיברנו על זה שיש שתי מערכות, מערכת של השפעה ומערכת של קבלה, נכון? כשמדברים על הספירות, אז החילוק בין המערכות האלה זה 9 ו-1. זאת כל מערכת ההשפעה זה כל מערכת הספירות, חוכמה, בינה ודעת וחסד וגבורה ותפארת. כל המערכות האלה, כמו שדיברנו על מידת החסד, מידת הדין, מידת הרחמים, האיזון שבהם, וזה מתגלגל והולך. כל הסיפור הזה מערכת ההשפעה. מערכת הקבלה נמצאת בעצם בספירה התחתונה. מערכת אחת למטה, שהיא נקראת מלכות. זה הנוקבה, היא זאת שנמצאת למטה למטה. אז יש פה 9 ו-1. אבל. למרות ששני השותפים האלה נראים בצורה כזאת שהאחד המשפיע הוא תופס כמעט את כל הנפח, הוא 9. והשותפה שמקבלת היא רק 1. כשמדובר על תהליך תיקון העולם, יש פה שני שותפים שווים. המשפיע הגדול והמקבלת הגדולה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצד אחד, וכנסת ישראל מהצד השני, שניהם עובדים ביחד. ומה זה אומר שניהם עובדים ביחד? זה מה שחזל אומרים בדרשה, אני לא יודע אם ראינו את זה פה ברמחל או שנראה את זה אחר כך, על הפסוק בשיר השירים, יונתי תמתי. כן, הריני את מראיך וכו', יונתי תמתי, אומרים חזל תמתי תאומתי. כן? טווינס, כמו תאומים. לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. אומר הרמחל, זה, פה חזל מתכוונים לתיקון שאנחנו עושים בבריאה. אנחנו שנינו שותפים. הגם שהקדוש ברוך הוא משפיע הכל ואנחנו רק אלה שמקבלים. אבל מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה לקחת את המערכת של הרע ולהתגבר עליה. בעבודה הזאת אנחנו שותפים אליו, והוא כביכול צריך אותנו. אז לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. אז כשאנחנו מדברים על החלוקה הזאת, בתיקון של העולם, אז זה כבר לא 9 ו-1, זה 5 ו-5. אתם מבינים? החלוקה הזאת נהפכה להיות חלוקה שווה. 5 ו-5. ואלה אותם 5 גבורות ממותקות שעליהם אנחנו מדברים. כשאנחנו חובטים את הערבה 5 פעמים, אנחנו בעצם עושים את העבודה שהיא מובילה לתיקון של העתיד לבוא. לכן אנחנו אומרים את זה בכל מבשר, מבשר ואומר, כי זו הבשורה של העתיד לבוא. זה כל מבשר, מבשר ואומר. מתי זה יקרה? כשאנחנו נגמור את העבודה שלנו, כשאנחנו נחוות את הרע עד הסוף. אז 5 פעמים חובטים, 5 פעמים גבורות, ואנחנו כביכול שותפים. 5 ו-5 שהולכות ביחד ומובילות. בסדר? הכיוון ברור איכשהו? יש? טוב, בסדר? ברוך השם, זכם. טוב, הלאה. ומשל נאה אמשי לעניין זה הרשב"י, זיכרונו לברכה. בעניין ההתפלל אליו התברך. אמר שיש מי שהוא כעבד, שאינו כל כך חביב לפני המלך. שמאחרי המלך יישא את קולו להתחנן לפניו על דבר מה, והמלך יגזור אומר ויתנו שאלתו. הוא עומד מאחורי המלך, מבקש משהו, והמלך אומר, בסדר. אך לא יסב המלך את פניו אליו ולא יביט בו. המלך לא מסתכל עליו. ויש עבד שהוא חביב על המלך, ויקבלו המלך בסבר פנים יפות, ויחזיר פניו אליו, וידבר עמו כל הצורך. הוא העניין האמור במשה וישראל, פנים בפנים דיבר השם וגומר, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר ישראל. וכינן הברכה בברכת כהנים, יאר השם פניו אליך. ומקום אחר אומר, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. הפסוק הזה נאמר אחר חטא העגל. בסדר? אז יש פה הרחקה של פנים. אז ראית את אחוריי. וכל זה עניין טבעי הוא, ששני רעים הפונים באהבה זה אל זה, מחזירים פניהם זה לזה, מסתכלים אחד על השני, וזה מראה הכירו ביניהם. שניים שהם מתרחקים, זה הופך פניו לכאן, וזה הופך פניו לכאן. כי הפנים מראים תמיד הפנייה. כן? פנים מלשון פנייה, מלשון פנים, חיבור פנימי. והחזרת העורף יראה הריחוק. כן? אחור, אחר. וכל הדרכים ייוחסו אל ההידבקות של התחתונים באדון ברוך הוא. שביותם מתוקנים במעלה הראויה להם, הנה יהיו מדבקים עם האדון ברוך הוא בהידבקות גדול, וחיבור של אהבה ממש כביכול. כי שני רעים המחזירים פניהם זה לעומת זה, שמסתכלים אחד על השני. אך בלא מעלתם זאת, וטרם היותם מוכנים, הנה יהיו נשואים ונסבלים ממנו ודאי, כמו שבארנו, שעל כל פנים הנשמות חלק אלוקה ממעלן, ומתאחזות בו תמיד מצד היותו שורשן ומקורן. זאת אומרת, ודאי וודאי, שגם בזמן שאנחנו לא ראויים, עדיין אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, אחרת לא היינו פה בכלל. אך לא בלב גס והרמת ראש, אלא כשניים ההופכים פניהם זה לכאן וזה לכאן, שמראה זה על הריחוק, שכל אחד פונה לעצמו לבד ולא לחברו, והם נשואים ממנו, כי בכל הקדוש ברוך הוא נושא אותנו, רק כדבר שאינו כל כך חביב. וכן הם, אין להם פנים לפנות ולהביט אליו, והוא אינו מחזיר פניו אליהם. איך עזרא הסופר אומר, אלוקיי בושתי וגם נחלמתי להרים אלוקיי פניי אליך. אני מתבייש להסתכל לך בעיניים, כביכול. זה העניין, אני מרגיש שאנחנו לא ראויים. אבל ברגע שראויים, ברגע שיש אהבה, אז מסתכלים אחד על השני. אך כשנתקנו, אז יביטו זה לזה באהבה, כעניין שנאמר, הריני את מראיך, וגומר ומראיך נווה. והנה ממוצא דבר תביני, שאף על פי שאין גוף וגבייה למעלה, ודאי אומנם יהיו מיני השגחה וההשפעה שיקרו בדרך המשל פנים, ומיני השגחה נקראים אחור, וכדברי הכתוב אשר לפנינו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. וזה פשוט, שמיני ההשפעה נקראים פנים יהיה עניינם כחוק הפנים אשר לאדם, שמראים קירוב ואהבה, ואחור, הכוונה היא למיני השגחה וההשפעה, עניינם כחוק האחור באדם המראה על הריחוק, ובאלה השתי מידות נבחין הקירוב והריחוק בין ישראל ובינו יתברך. אז אם אתם תסתכלו בספרים, כן, בספרים שכתוב בהם באותיות רש"י, תסתכלו ותראו שלפני ירידת נשמת האדם לעולם הזה, אז הקשר הוא בחינת אחור באחור, בסדר? ואחרי שאדם מגיע פה לעולם הזה ועובד, אז זה בחינה של פנים בפנים, תבינו שזאת הכוונה. אחור באחור זאת אומרת, ודאי, ודאי שאנחנו מחוברים אליו, אבל אין קשר שהוא... אין לנו את הכוח להרים ראש, אין לנו את הכוח בגלל שאנחנו לא עבדנו על זה. לא עבדנו על זה, עדיין מנדאחי דלב דילי בית להסתכלו לבי הפה. אבל אחרי העבודה זה נהפך לקשר של פנים בפנים. ברור? יש גמרה נפלאה, גמרה מפורסמת, שהיא ממש אומרת את הדברים האלה במפורש. גמרה מסכת בבא בתרא. גמרא אומרת שם בדף צדיקת עמוד א' שואלת סתירה בין שני פסוקים בקשר לקרובים בבית המקדש, הקרובים בבית קודשי הקודשים. כן, הגמרא אומרת ככה, כיצד הם עומדים? איך עמדו הקרובים בבית קודשי הקודשים? רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר פניהם איש אל אחיו, ואחד אמר פניהם לבית. פניהם לבית, זאת אומרת כל אחד פונה לכיוון אחר, אבל לבית. ולמנדה אמר פניהם איש אל אחיו, הכתיבו פניהם לבית. זה באמת שני פסוקים. פעם אחת כתוב פניהם איש אל אחיו, פעם אחת כתוב פניהם לבית. אז עונה הגמרא לא קשיא. כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. עושים רצונו של מקום, פניהם איש אל אחיו, לא עושים אז פניהם אל הבית. ולמנדה אמר פניהם לבית, הכתיבו פניהם איש אל אחיו, דמצדד הצדודי. כן, הם לא, הם קצת פונים אחד לשני, אבל באלכסון, לא ממש מסתכלים אחד על השני. ותניא אונקלוס הגר אמר, קרובים מעשה צעצועים הם ומצודדים פניהם כתלמיד הנפטר מרבו. טוב. מה זה החילוק הזה בין כאן בזמן שעושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין עושים רצונו של מקום? אז רב חיים וולוז'ין מסביר, שני הקרובים האלה, זה לא סתם שני קרובים, אלא אחד היה בדמות של זכר והשני בדמות של נקבה. וזה מה שאומרת הגמרא ביום, שכשהגויים נכנסו להיכל, חורבן בית ראשון, אז הם ראו את ה... לא בחורבן בית ראשון, זה היה לפני, זה היה לפני. ראו את הקרובים, ראו את הקרובים, והוציאו את הקרובים לשוק, ואמרו, ראו אלוקיהם של אלו שונא זימה, תראו מה שיש לו בתוך בית קודשי הקודשים. כי ראו זכר ונקבה שהם מחובקים אחד עם השני, אמרו, הנה תראו. מה הכוונה? זכר ונקבה אמרנו זה משפיע ומקבל, נכון? והיחס שבין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, כמו שראינו אצלנו, זה יחס בין משפיע לבין מקבל, זה בדיוק זה, בדיוק זה. כשעושים רצונו של מקום, פירוש הדבר הוא שעבדנו ובאמת אנחנו, זה מגיע לנו, זה מגיע לנו. אז הקשר הוא קשר של פנים בפנים, אז פני הקרובים איש אל אחיו. אבל כשלא עושים רצונו של מקום, אז מנדה אכיל דלב דילי, בית להסתכול לבי הפה. אז לכן פניהם אל הבית. בסדר? כך מסביר בחיים ולוז'י. זה ההסבר של הגמרא הזאת. ברור, זה בדיוק העניין. הפלא הגדול הוא שהגמרא מספרת שבזמן חורבן הבית, כשנכנסו שם על האחד והוציאו את הארון, אז הקרובים היו פני מי של אחיו והיו מחובקים. אין לך מצב של אין עושים מוצאנו של מקום יותר גדול מזה. בכל אופן הם היו מחובקים. אז זו שאלה גדולה. טוב, זה עוד דילם בפני עצמו. טוב, אוקיי, הלאה. ומה שיש לנו לדעת עוד, שאף על פי שישראל כבר מוכנים הם מצד עצמם להיות לעבודתו יתברך, וגם הם פועלים בעצמם שלא בהכרח כלל כמו שבארנו, אמנם כוח העבודה עצמה אינו ניתן להם אלא מידו יתברך, וזה מה שנתן להם בשעת מתן תורה, ומה שמקיים ומחדש לכל אחד ואחד תמיד. ותראי, אנחנו כבר נסביר את זה, ותראי שזהו עניין ההפרש שבין המצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה. כי האדם המצווה יש כוח בידו מסו ממנו יתברך שיתקן במעשיו התיקונים המצטרכים בבריאה, מה שאינו כן שאינו מצווה. וראיה לדבר, הכהונה שהכהן העובד מתקן כל העולם וזר שעבד חילל וחייב מיטה. ולא עוד אלא שהכהן עצמו שעבד בלא בגדים הרי הוא כזר. כי הכל תלוי בכוח העליון, הור מנה דמלכה. הור מנה דמלכה הכוונה היא החותם של המלך, שביד המצווה לבדו. אמנם לא יינתן הכוח הזה אלא למי שהוא מוכן מצד עצמו לקבלו, כי לא יינתן לא לבהמות וגם לא למלאכים, אלא לבני ישראל שכבר הוכנו לזה מתחילה. זאת אומרת ככה. זה שאנחנו יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לעשות מעשה ולהשפיע בעולמות, בעולמות העליונים, זה בגלל כוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. למשל, אם יבוא גוי ויעשה את אותו מעשה שאנחנו עושים, הוא יניח תפילין, זה לא משפיע כלום. זה לא משפיע, כלפי חוץ זה נראה אותו דבר. אבל לאמיתו של דבר זה לא משפיע כלום בעולמות העליונים. רק ברגע שיהודי עושה את הדבר הזה, יש לזה את כוח ההשפעה. על זה הגמרא בסנהדרין אומרת, נדמה לי, שדוד המלך התפלל על נבוכדנצר, יוודע כמביא למעלה בסבך קרדומות. מה הכוונה? דוד המלך, רוח הקודש, התנבא שנבוכדנצר יחריב את בית המקדש, ולהחריב את בית המקדש זה זעזוע בכל העולמות כולם. זעזוע אדיר. אבל נבוכדנצר הוא גוי, מה הוא מסוגל כבר להשפיע? הוא לא מסוגל לעשות כלום. אז בעצם נבוכדנצר עושה את הדבר הנורא ביותר, אבל כיוון שהוא גוי, אז זה לא משפיע שום דבר, אז זה כאילו כלום. אז הוא יצא בעונש קטן שהיא כאילו שום דבר. אומר דוד המלך, יוודע כמביא למעלה, כאילו שנבוכדנצר מביא למעלה, כאילו הוא פועל בעולמות העליונים. הוא התפלל על זה, שיחשיבו את זה לנבוכדנצר, כאילו שהוא כלמעלה. באמת הרי אמרו לו, מה עשית? קים חתכין התחנת, בית תחון תחנת, מה עשית? השכינה כבר הסתלקה מפה מזמן, אתה רק הרסת את האבנים. יותר מזה לא עשית שום דבר. את הכוח הזה, את הכוח הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו במעמד הר סיני. את הכוח לפעול, את הכוח שנוכל בכלל להשפיע ולעשות משהו. כן? אחרי זה, אחרי שקיבלנו את הכוח הזה, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, מערכת של מצוות, אחרי זה באוהל מועד, ואנחנו ממשיכים ופועלים ועושים ומתקנים. אבל אלה שני שלבים. השלב הראשון זה בכלל לתת לנו את הכוח לפעול. והשלב השני זה הפעולה מכאן ואילך. זאת אומרת, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו מערכת של מצוות, ואנחנו מקיימים את המצוות. אז את הדבר הראשון קיבלנו במעמד הר סיני, שם לא נצטווינו בכל המצוות כולם, רק אחרי זה באוהל מועד. אבל בהר סיני קיבלנו את הכוח הזה. ברור? הרמח"ל בכללים ראשונים, הרמח"ל כותב, עוד פעם, אנחנו חוזרים בחזרה תמיד להקביל את כל העניינים האלה למה שקורה אצלנו. אומר הרמח"ל, זה בדיוק העניין בזיווג שבין איש ואישה, מה שנקרא ביאה ראשונה וביאה שנייה. הביאה הראשונה, ביאת מצווה, זה מה שחז"ל אומרים שאין האישה קורטת ברית אלא עם מי שעושה אותה כלי. הביאה הראשונה עושה אותה כלי. חז"ל אומרים כלל, אין אישה מתעברת מביאה ראשונה. היו כמה בודדות בעולם שהצליחו להתעבר מביאה ראשונה. תמר ובנות לוט. כן? אבל מעבר לזה, אישה לא מתעברת בביאה ראשונה. אז בשביל מה באה הביאה הראשונה? הביאה הראשונה באה כדי לעשות אותה כלי. כלי קיבול שיכול להתעבר. ואז מגיעה הביאה השנייה, ובביאה השנייה היא מתעברת. בסדר? הוא הדין גם פה. הקדוש ברוך הוא המשפיע, כנסת ישראל המקבלת, הנקבה, קודם כל יש ביאה ראשונה. מה זה ביאה ראשונה? מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה כלי קיבול, כדי שבכלל תוכלו להשפיע משהו, שתהיה לכם היכולת ללדת, היכולת להוציא תולדות, להוציא פירות. זה מעמד הר סיני, זה מה שקיבלנו הור מנה דמלכה. קיבלנו את הכוח הזה. השלב השני זה ביאה שנייה. ביאה שנייה זאת אומרת, מכאן ואילך יש מערכת מצוות, ויש מכאן עיבור ותולדות וכו'. בסדר? עד כאן. שקוי, שקוי.